עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103 FM
ושלוש FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:05:22 בדיוק, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראית על הדיגיטל עדן בן ארי, אחראי על הלייב אליעזר בן יהודה, ואחראים על השידור ב-103 FM סתיו קורנס וב-104.5 FM ביטל נברו, והטלפונים שלנו כרגיל, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, ובוואטסאפ אפשר לשלוח שאלות קצרות ל-054-70-103-70, אני חוזר, 054-70-103-70. כן, אנחנו בתקופה קשה, בעיקר מבחינה פוליטית, קצת מתחים, ימין, שמאל, אני לא אכנס לצדדים בדיוק, אבל החטופים שלנו עוד שם, והגופות עדיין שם, והכאב של האומה הגדול, ונצפה, נתפלל שהדברים ישתנו, למרות שאני רוצה להגיד לכם שהאופטימיות שלי אישית קצת ירדה. אני פחות אופטימי ממה שהייתי קודם, ואני מאוד מאוד חושש וחרד, אבל פה אני צריך לפנות לטיפול בעצמי אולי. מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, יש לי תוכנית עם עורך דין צ'רלי בוזגלו, קרסו ובוזגלו, שלא עוסקת בענייני רפואה, עוסקת בענייני גוף, בענייני נפש, לא רפואה, אבל גוף ונפש, עוסקת ברגשות, עוסקת בחוויות, עוסקת במיסטיקה, עוסקת בפחדים, באהבה, בכל מיני נושאים מעניינים. זו תוכנית שבה אנחנו מביאים אנשים מומחים בתחומם, מראיינים אותם, גם צ'רלי ואני משוחחים בעינינו, שווה להאזין. ולא אסיים לפני שאציע לכם, אם אתם רוצים להיכנס לאתר שלי, תכתבו פרופסור קרסו, האתר הרשמי, שם תראו חומר רפואי, חומר אומנותי, מסעדות, אוכל, כל מיני דברים מעניינים, שווה להציץ מדי פעם. ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום,
שלום. שלום, עם מי אני מדבר?
קוראים לי ליסה.
כן, ליסה, בת כמה את?
56.
אני איתך, ליסה.
אני שואלת, קודם כל מעריכה אותך מאוד, אני שומעת אותך שנים.
תודה רבה, ליסה.
אני מדברת איתך המון, אבל היום פעם ראשונה בכל החיים שלי שאני מדברת איתך.
אוקיי, זו הזדמנות לשנינו להכיר אחד את השני.
תודה. אז אני שואלת, פרופסור, לגבי התרופה שקוראים לה קלופיקסול.
קלופיקסול, כן.
זו תרופה מאוד מוכרת.
נכון.
תרופה מאוד מאוד טובה.
מה השאלה לגביה?
אני לוקחת אותה הרבה שנים.
כמה זה הרבה שנים?
אני אגיד לך שאני לוקחת אותה קצת יותר מ-10 שנים.
מאיזה מינון?
10 מיליגרם כדור אחד פעם.
10 מיליגרם, כן.
בכדור. הייתי לוקחת בהתחלה בזריקות זמן קצר, וראו שזה הרבה יותר טוב בשבילי.
בכדור.
פעם ביום כדור 10 מיליגרם. כשהרופא הפסיכיאטר נתן לי את הכדור הזה, הוא אמר שזה, אני אצטרך את הכדור הזה רק באופן זמני, למה אני צריכה את הכדור הזה? זה, הסיבה היא שאני רגישה מאוד, ויש בן אדם מסוים שקוראים לי מאוד מאוד, הוא פשוט מאוד מאוד מזיק לי הבן אדם, כמובן שזה מדובר מילולי, וברגע שזה יפסיק אני אוכל בעזרת השם
להפסיק את הכדור.
אבל כמובן בהדרגה, ועכשיו הגענו לעניין השאלה, פרופסור קרסו, שעכשיו זה הזמן, ברוך השם, שאפשר, התקופה השתנתה ואפשר להתחיל להוריד אותה. השאלה הספציפית שלי, באיזה מינונים, אם זה כאמור 10 מיליגרם פעם ביום?
תראי, אני הייתי אומר, לפעמים יש דברים שנטבעים בתוכנו. האם הבעיה שהייתה לך, הפחדים, או בואי נקרא לזה, החרדה או הפרנויה או הסבל, יותר נכון להגיד הסבל שסבלת, היה רק מאותו אדם או היו גם אנשים אחרים?
זה היה מאותו אדם, ממש ככה.
כלומר, אדם אחד ויחיד, וברגע שהוא נעלם מחייך, הבעיה נפטרה.
נכון.
אוקיי, אז אם כך, יש אפשרות, אני הייתי מציע גם, אני לא המטפל שלך, אז אני גם לא יכול להסביר, לקחת אחריות, אבל אני הייתי מציע להתייעץ עם הפסיכיאטר בכל זאת, ולהתחיל להוריד...
כמובן שאני מתייעץ עם הפסיכיאטר, כן. יש לי את הדעה שלו, ורציתי...
כן. אז אני אגיד לך, אני מניח שהדעה שלו היא להמשיך בכדור כל זמן שאת לוקחת הרבה זמן והוא לא מזיק לך. אני מניח שזו הדעה שלו.
לא, עכשיו, הוא מוכן להתחיל איתי לרדת, אבל בדיוק. מדובר עכשיו במינונים של ההדרגה.
אז החוכמה היא תמיד לרדת במינונים בהדרגה. יורדים
כן,
בהתחצה... ההדרגה היא חצי מינון, יורדים לחצי מינון במשך חודשיים לפחות.
5 מיליגרם.
5 מיליגרם, כן, לחודשיים. אחר כך אפשר לרדת בעוד פעם לחצי מינון.
2.5.
2.5, לעוד חודשיים. ואם הכל בסדר, לקחת יום כן ויום לא כמה זמן ולהפסיק. זה מה, ככה אני מציע.
אם היום כן, יום לא 2.5?
כן.
אז יש לנו בהתחלה בעזרת השם 5 מיליגרם
לחודשיים, 2.5 לחודשיים, ואחר כך עוד חודשיים, כן.
חודשיים,
זהו,
פעם כן,
ואחר עוד חודשיים, יום כן ויום לא, ולהפסיק.
חודשיים.
נכון, זאת הדרך, עכשיו יש דרכים יותר מהירות, אבל מאחר ואני לא מכיר אותך, ואני לא מכיר את התגובה שלך לכדור.
זה ממש לא צריך להיות מהר,
אבל בדיוק, החוכמה היא, בדיוק, מאחר ואת לקחת את התרופה במשך תקופה ארוכה,
כן.
אז זהו. עכשיו שימי לב. שימי לב, יכול מאוד להיות שאת תרגישי פחות טוב, ואז אם את מרגישה פחות טוב, או פחות בטוחה, או יותר חרדה, אז תחזרי לאותו מינון, למינון הקודם. כלומר, נגיד שאת ירדת ל2.5 מיליגרם, ואת כן. מרגישה קצת לא בטוחה, או את מרגישה שאת כאילו חוששת ממשהו אחר,
כן,
אפילו
כן.
לא הגיוני, את יודעת, משכן אחר, או ממישהו אחר.
מכירה את הדברים.
כן, אז אל תמשיכי להפסיק. תחזרי חזרה ל5 מיליגרם. ואם ב5 מיליגרם את מרגישה עוד פעם אותו דבר, את פחות בטוחה, יש משהו שמפחיד אותך, יש פתאום מישהו שאת חושבת שהוא חורש את רעתך, תחזרי חזרה ל10 מיליגרם.
ואם נהיה בעזרת השם אופטימיים והכל יהיה...
אנחנו מוכרחים להיות אופטימיים. אם אופטימיים, אז במשך חצי שנה את יורדת מתרופה שאת לוקחת 10 שנים.
תודה רבה לך כל כך, כל כך.
הרבה בריאות.
תהיה בריא. כל טוב. עד 122 אני מאחלת.
את יודעת משהו, אני מאחל לעצמי, עד מתי שזה יהיה, בצלילות גופנית ובבריאות בבריאות גופנית ובצלילות נפשית.
גם ככה אתה תגיע לגן עדן, נבין לך.
את יודעת, אף אחד לא יכול לדעת.
נכון.
את הרי לא יודעת כמה שדים יש לי בתוך הארון. אני כמובן צוחק. כן, כן. אוקיי. ליסה, תרגישי טוב. ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שלום.
עם מי יש לי הכבוד?
אני יגאל.
כן, יגאל.
בן 67.
כן.
ואני חליתי בקדחת הנילוס.
או, קדחת הנילוס המערבי, כן.
כן.
איך, באיזה אזור אתה גר? מתי זה קרה? לאחרונה?
אני גר ביולי.
ביולי, אוקיי, זה כבר יותר סביר, כן.
אני גר בקריית אונו, אבל אני בדיוק כשחזרתי מחול, מגיאורגיה, התחלתי להרגיש לא טוב.
אני לא ידעתי, אני טועה עם עצמי, אם בגיאורגיה זה לא כל כך אזור אנדמי של קדחת הנילוס, למרות שאתה יודע, היום בעולם הקטן שלנו, מספיק שישבת ליד מישהו שחזר מאזורים אחרים, כי זה יותר באזור גן הים התיכון, יותר באזורים של אפריקה, למרות שאתה יודע, היום העולם הוא קטן, אתה יכול להידבק גם במחלה אחרת, אם מישהו ישב לידך עם המחלה. כן.
אני חזרתי עם חום גבוה.
עם תמונה של שפעת קשה ביותר.
נכון.
כן.
וחזרתי עם 40 חום, והייתי במיון, אמרו לי שיש לי דלקת ריאות, ושלחו אותי הביתה, ואחרי יום בבית התמוטטתי.
כן.
ואז חזרתי לבית החולים, לקחו אותי, ואני עשו לי בדיקות, והרדימו אותי.
הרדימו אותך עד כדי כך?
כן, כי החום לא ירד, חום היה מאוד גבוה, מעל 40,
כן.
והוא לא ירד, היו צריכים להרדים אותי ולהנשים אותי, לא להרבה זמן, יומיים.
כן.
ואחרי זה אני יודע שהזריקו לי נוגדנים. נוגדנים, זה היה ניסוי של בית חולים תל השומר.
כן.
והם לקחו אותי לניסוי הזה והזריקו לי.
אני לא מכיר את הטיפולים נוגדנים, זה כנראה טיפול ניסוי, אבל אתה יודע, ברגע שמישהו חולה מאוד מאוד קשה, אז לוקחים את הדם, כלומר, ההיגיון, יש היגיון בזה. ההיגיון הוא שאם מישהו חולה במחלה, בוא נגיד ככה, היו להם כמה חולים, ויש לנו הרבה חולים בארץ עם קדחת הנילוס המערבי. עכשיו, ברגע שאני לוקח חולה עם קדחת הנילוס המערבי, אחרי שחולה בזה כמה זמן, אפילו לא בצורה קשה, אני יכול להוציא נוגדנים למחלה מהגוף שלו. ואם אני מוציא נוגדנים מהמחלה לגוף שלו, אני יכול להשתמש בהם כדי להזריק אותם לחולה במצב קשה, ואז אני מוסיף לך נוגדנים נגד הווירוס שגרם לך למחלה. כלומר, הטיפול הוא טיפול שלפעמים הוא מציל חיים.
כן.
כן. ואצלך אתה קיבלת את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ומזלך שהגעת לבית חולים בארץ ולבית חולים תל השומר, ולא למקום שלא מכירים את המחלה, ולא, והיו, אפילו גם לא היו אולי מאבחנים אותה.
נכון,
כן.
נכון מאוד.
כן.
מיולי הייתי חודש וחצי ושבוע וחצי חודש, הייתי במחלקה בפנימית.
כן.
ואחרי זה הלכתי לשיקום לחודש, בבית חולים.
הייתה לך רק דלקת ריאות, או שגם הייתה לך דלקת קרום המוח?
לא, היה גם דלקת קרום.
עכשיו זה מסביר לי למה היית צריך את השיקום יותר ארוך, כן.
כן, גם דלקת קרום המוח, אני במשך חודש בשבוע, אני לא הכרתי אף אחד, ולא ידעתי שום דבר.
כן, כן.
רק ממש לפני שעברתי לשיקום, התחלתי להבין מי אני ואיפה אני.
אתה יודע, בדרך כלל המחלה הזאת עוברת דרך עקיצות של יתושים. זה מאוד מוזר.
כן, זה היה מאוד 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 קשה.
כן.
היה קשה ו...
טוב, איך אומרים, ברוך השם אתה עכשיו יושב ומדבר איתי.
כן.
אז זה סימן כבר טוב, אבל לקח בחשבון שאחרי דלקת כזאת, אחרי דלקת קרום המוח ואחרי דלקת ריאות קשה, לוקח זמן עד שתחזור לעצמך. כלומר, אל תיכנס ללחץ.
זו הנקודה, אני...
כן.
אני עדיין הולך עם הליכון.
כן.
אני לא...
אתה לא יכול... כן. אתה לא רץ כימים ימימה.
לא. כן. לא. יש ימים שאני יכול ללכת הליכות רגילות בבית, לא בבית, בחוץ, אבל זה בכל מקרה רק עם, רק עם הליכון גלגלים אני הולך.
רולר, כן, רולטור, כן.
כן, אבל...
ותשמע, רק פיזיותרפיה וסבלנות.
טוב, אז אני מתפלא שעד עכשיו עוד לא... עוד לא
התעוררתי,
עוד לא
הלכה. לא, לא, תראה, זה לוקח זמן, דלקת קרום המוח לוקח זמן, ואתה יודע, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני חושב שבשנה שעברה היו למעלה מ-1,000 או 1,500 מקרים של קדחת הנילוס המערבי בארץ.
כן.
ואני, כשאני רואה אותם, אני רואה את המקרים הבודדים שיש להם דלקת קרום המוח, ואז בדרך כלל זו גם לא דלקת קשה, אבל אם אתה קיבלת, אתה קיבלת את זה כנראה בצורה מאוד מאוד קשה, גם דלקת ריאות וגם דלקת קרום המוח, ועם חום 40 מעלות, ואם היו צריכים להרדים אותך, אז אני מניח שהלכת ואמרת את ברכת הגומל.
נכון.
כן.
כן, ו...
כי באמת היית במצב מאוד מאוד קשה.
והייתי צריך להיעזר בחמצן.
בוודאי. אבל עכשיו כבר לא.
עכשיו לא, אבל בלילה אני כן, אני ישן עם ביפאפ.
אוקיי. אוקיי, ביפאפ זה מכשיר שעוזר לך לנשום.
כן. אני לא יודע כמה
נצטרך
אותו, אבל...
תראה, אתה תתרגל לישון איתו, להזיק זה לא יכול.
כן.
ואני אומר לפעמים לאנשים שסובלים מבעיות נשימתיות, או אפילו מדום נשימה בשינה, תלך לישון, תישן עם ביפאפ, אפילו אם אתה לא צריך, ואפילו אם אתה הולך לישון שלפשטונד, סיסטה, אחר הצהריים לשעה, גם תשים את הביפאפ.
כן, כן, בהחלט.
כן, בדיוק.
אז זהו, אז בעמידה, ועכשיו אין לי כמעט בעיה בסיטואציה.
כן, אבל השאלה מה היה הסטורציה שלך בלילה. זאת הבעיה, לכן כדאי להישאר עם ביפאפ. הביפאפ הוא רק, אני אגיד למאזינים, זה מכשיר שעוזר לך לנשום, אבל הוא לא מכשיר שמחובר בדרך כלל לחמצן. אלא, אני לא יודע אם אצלך הוא מחובר למחולל
לא,
חמצן.
לא, אני מחבר אותו, אבל לשני כן. ליטר, לא...
כן, לשני ליטר לא זה לא כמותנה, כי לפעמים זה מכשיר שדוחס, זה עוזר לך לנשום. כל התחלה של נשימה שלך הוא נותן עוד פוש, וכל אותה הוצאה הוא מוציא, הוא דו פאזי. בניגוד לסיפאפ...
אני לא צריך את החמצן, אבל אני... בכל זאת משתמש בו עדיין בשביל
okay.
להרגיש יותר חזק.
כן. תשמע, אתה, מה שאני מציע לך זה גם להיות במעקב, אני מניח שאתה במעקב אצל רופא ריאות לגבי שיקום הנשימה, וגם כן, לגבי כן. רופא שיקומי, לגבי השיקום הכללי.
אני לא, כן. אני שיקום בריאות.
מאוד, ריאות זה מקום מצוין לשיקום.
כן, מאז שהשתחררתי,
כן.
אבל עכשיו לא הייתי הרבה זמן, כי היה לי, בגלל שלא השתמשתי יותר בתרופות לקוליטיס.
כלומר, אני מניח לפי מה שאתה אומר, ולפי העוצמה שקיבלת את המחלה, שהיו לך מחלות רקע נוספות, שיש לך מחלות רקע נוספות.
כן, יש.
בוודאי. בוודאי.
יש. על חלק השתפרו, זה מה שמעניין. חלק השתפרו, למשל, לפני כן הייתי לוקח כדורים ללחץ דם, שהיום אני לא לוקח.
כן.
וסוכר שהייתי מזריק, ואני מאוזן עם...
עם גלוקופאז'.
5.5, כן.
כן, אוקיי.
5.5 הממוצע.
אני תמיד אומר בצחוק שאם יש למישהו אחת רגל אחת יותר קצרה, השנייה יותר ארוכה. כלומר, הגוף שלנו איכשהו יודע לפצות, ולפעמים כשהגוף יותר חלש, ואתה יותר עובד פחות, ואתה יותר בסטרס מבחינה של היום-יום, בחיים היום-יומיים, כי יש לך דברים אחרים, אז לחץ הדם יותר נמוך, והסוכר יותר נמוך, גם לחץ דם וגם סוכר, המושג של סטרס ביולוגי, אני לא מדבר על נפשי, אבל ביולוגי, שהוא חלק מסטרס נפשי, גורם להורמוני הסטרס, שזה קורטיזול וזה אדרנלין, להיות יותר גבוהים, ושניהם מעלים גם בעיקר קורטיזול, גם סוכר וגם לחץ דם. מה אני אחל לך, יגאל, שתשתקם מהר, אבל סבלנות?
לא, אתה אומר לי שעוד סבלנות.
כן, אני אומר
לא, לך סבלנות. לא, לכן התקשרתי. כן. לדעת מתי אני אחזור לרקוד.
זה אני לא יכול להגיד לך, זה, כי אני גם לא מכיר אותך ולא בדקתי אותך, ולא בטוח שגם אם הייתי בודק אותך הייתי יכול להתנבא, כי אתה יודע, הרפואה היא לא מדע מדויק, וגם הרופאים המשקמים שלך, שאתה במקום טוב, ראות זה בית חולים שיקומי מצוין, ויש להם הרבה מאוד ניסיון, גם הם לא יכולים להתנבא, כי לכל אחד מאיתנו יש את הקצב שלו בשיקום. נאחל לך שזה יהיה כמה שיותר מהר. בדרך כלל אנחנו אומרים, כל מה שקורה תוך שנה, זה מה שאפשר להשיג. אבל אני יכול להגיד לך מניסיוני, שלמעלה מ-50 שנה כנוירולוג, שגם אחרי שנה עדיין אפשר להשתפר, אמנם לא באותו קצב של השנה הראשונה. לכן אני מציע לך עד יולי לעבוד קשה, כי אנחנו מאמינים שהשנה הראשונה, הקצב בה יותר מהיר, ואחר כך אפשר להשתקם בקצב יותר איטי, ואני ראיתי הרבה חולים שאמרו להם, מה שאתה משיג בשנה זה מה שיהיה, זה נכון, ואחרי שנה הם השתפרו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת.
אני יצאתי מבית חולים עם כיסא גלגלים, היום אני...
נו, אתה רואה.
אני אחר לגמרי.
אני מאמין שאתה עד יולי כבר תלך על הרגליים בלי הליכון.
יופי.
כל טוב לך, יגאל.
יופי, תודה
הרבה
רבה.
הרבה בריאות, לך. וטוב שאתה בארץ, תאמין לי, במקומות אחרים, עם מה שאם אתה מספר לי, לא היית בארץ, וגם לא היית בחוץ לארץ.
כן, ברור כן. לי, לא הייתי חוזר.
כן, כל טוב.
יופי, תודה.
בבקשה, יגאל, בבקשה, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
היי, צהריים טובים.
צהריים
טובים.
שלום גבי.
מה שלומך, דוקטור?
ברוך השם, קמים בבוקר, נקבים, חלולים, פועלים, אסור להתלונן.
לא מתלוננים.
בדיוק.
אני שומע את התוכנית שלך כבר שנים, ואני מה זה אוהב. יש לי שאלה בקשר לאשתי.
כן.
היא בת 60.
כן.
עם השנים, השמיעה שלה הלכה וירדה.
כן.
הייתה עם מכשירי שמיעה כמה שנים, והגענו למצב שהמכשירי שמיעה כבר לא עוזרים לה. כן.
והציעו לה שתל.
בדיוק.
כן.
מה דעתך בנושא? מבחינת הסיכון בניתוח, החלמה הבנתי ארוכה, והאם לעשות שני צדדים בבת אחת, או כל צד, או כל פעם צד?
תראה, אני לא רופא אף אוזן וגרון, כך שאני מניח שהניסיון שיש לרופאים שמייעצים לך שווה יותר מהניסיון שלי. אבל אני יכול לענות לך באופן חלקי. ברגע שאיכות חיים שלנו קשורה בשמיעה,
נכון.
ואם היא לא שומעת, אז היא גם יכולה לרדת מבחינה חברתית, גם איכות החיים שלה פחות טובה, וגם יש הרבה אנשים, בגלל שהם לא שומעים, המעורבות שלהם בחיים היא פחותה, ויש להם יותר דמנציה. הדמנציה היא לא בגלל שהמוח מתנוון, אלא בגלל שהם לא מעורים, והם לא שומעים, והם לא לומדים, והם לא... זאת אחת הסיבות לירידה קוגניטיבית. אלא יש להם פחות גירויים שהם גירויים שמיעתיים. לכן אני אומר שהשמיעה היא דבר חשוב. עכשיו בוא נמשיך הלאה. ברגע שמכשירי שמיעה הפסיקו לעזור, הדרך נכון. היחידה, יש אוזן אחת שהיא שומעת קצת יותר טוב?
כן, יש אוזן אחת שכמעט אפס, ואוזן אחת מעט מאוד, שגם שם השמיעה הולכת ויורדת.
אוקיי, אז אני הייתי קודם כל עושה באוזן שהיא כמעט אפס, הייתי משתיל את השתל.
שתל.
ואז יהיה לה בצד אחד את השתל, שתכף אני אסביר עליו, ובצד שני היא תשמע קצת, ואז היא תוכל לאזן, למרות שקשה להתרגל, הניתוח של שתל הוא לא ניתוח קשה מבחינה כירורגית.
כן.
כי מה עושים? מכניסים את השתל לתוך עד עצב השמיעה. כאילו עוקפים את האוזן החיצונית ואת האוזן התיכונה ונכנסים ממש לעצבים, אבל מה שאנשים שומעים זה לא בדיוק מה שאתה שומע עם אוזניים רגילות. כלומר, צריך ללמוד להתרגל לשמוע עם שתל.
נכון, זה מה שהסבירו לנו.
וזה לוקח זמן. אבל אז ברגע שהיא תשמע עם השתל, עכשיו אני לא יודע איך יהיה הסינכרוניזציה, אבל הרבה אנשים יש להם שתל רק באוזן אחת. והם מסתדרים עם זה טוב. ואז יש לה עוד בינתיים את האוזן השנייה לגיבוי חלקי. ששם אני מניח יש לה עדיין מכשיר שמיעה.
כן, יש לה מכשיר שמיעה.
ובשלב השני הייתי עושה, אם יהיה טוב, את האוזן השנייה. כי יש אנשים שמסתדרים רק עם שתל באוזן אחת, ועם זה הם מסתדרים.
הבנתי.
אבל השתל היום זה פריצת דרך. זה לא היום, זה כבר דבר ישן, יש אותו כבר כמה שנים רבות, והוא באמת פותר בעיה להרבה אנשים, ואפילו פותר בעיות לאנשים שהם חרשים מלידה, ופעם היה את המושג חרש אילם.
נכון.
משום שאנשים שלא שמעו גם לא יכלו לדבר, לא למדו לדבר. היום ילדים שמאתרים בגיל צעיר, שהם לא שומעים, מחתילים להם שתל, ואז הם גם יכולים לדבר, כי הם שומעים, ואפשר ללמד אותם לדבר.
אוקיי.
אבל עכשיו... זה כבר עולם אחר. אני מתייחס עכשיו לאשתך, שבגלל בעיה מסוימת, יש לה ירידה בשמיעה בשני האוזניים, וטוב ש... את יודע, בכל חוסר מזל יש מזל, שאוזן okay. אחת יותר גרועה והיא אפס, ואז אני חושב שהגיונית להשתיל שם קודם את השתל, אבל מבחינת הניתוח... רופאי אף אוזן וגרון מיומנים בזה, בעיקר אלה שעוסקים באוזניים, כי רופאי אף אוזן וגרון יש כאלה שמתמחים יותר באוזניים, יותר בצוואר, בראש צוואר, יותר בבלוטות מגן, כלומר יש גם שם תת התמחויות.
אז זאת אומרת שאם המנתחת, אנחנו עכשיו לקראת סוף הבדיקות, כי זה המון בדיקות צריך לעשות.
נכון.
ואז אנחנו יושבים ומחליטים. עכשיו, אם הם נגיד יגידו בכל זאת שני צדדים, לנסות אולי להתעקש על
לא להתעקש, אחד. לא להתעקש לא? עם רופאים מומחים, כשאתה מדבר עם אחד כמוני שהוא לא מומחה בתחום. אני בטוח שהם רוצים את הכי טוב בשבילה. כן, אני חוזר הוא... ואומר, אני מכיר את המערכת הרפואית בארץ. זה לא מערכת פרטית כמו בארצות הברית, שהרופא רוצה להרוויח פי שתיים.
כן.
אתה מבין, המערכת הבריאותית בארץ היא מערכת, אני מוכרח להגיד לך שהרפואה בארץ היא רפואה מאוד מאוד ברמה מאוד מאוד גבוהה, ומאוד מאוד הוגנת. ואני הייתי שומע בכל הרופאה המנתחת, ואני מניח, שהם ירצו לעשות קודם אוזן אחת ואחר כך אוזן שנייה, זאת ההנחה שלי, כי אנחנו בדרך כלל לפעמים, לא יודע, אני חושב שזאת תהיה הדרך, אבל אם התחליט לעשות בשתי האוזניים בבת אחת, אני הייתי שומע בקולה ולא בקולי.
אוקיי, בסדר.
ותמיד, תמיד, תמיד, אפשר ללכת, לרופא אחר, אף אוזן וגרון מומחה, לחוות דעת שנייה.
זה אני פחות מתראה.
לא, אני אגיד לך, תמיד אפשר, אני אגיד לך, אני כשבאים אליי פציינטים לפעמים, וגם אני מאסס, או גם הם מאססים, אני מציע להם מיוזמתי, תקשו לעוד רופא, תשמעו עוד דעה, ואז תוכלו לעשות את הלימוד, ללמוד ולעשות את השיקול. הבעיה רק שאם רופא אחד אומר דבר אחד ורופא שני אומר דבר אחר, אז הם מתבלבלים.
ברור.
אז איך אומרים? אז תלך לשלישי, ומה שהוא אומר לך תעשה. אבל אני חושב שאתם, שתשמעו בקולה, ואני הייתי חושב שכדאי, אני חושב, זאת המחשבה שלי, לא כמומחה, שכדאי להתחיל באוזן ששומעת פחות.
אוקיי, בסדר. יופי, תודה רבה.
כל טוב לך. כל טוב גבי. כן, ומי איתנו? הלו? שלום. אומרים לי, לא נותנים לי לעלות אף אחד עד שאני מעלה פרסומות. אז רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לי שידור אחרי הפרסומות הם 0552-103-103, 0552-103-103 למי שרוצה לעלות לי שידור אחרי הפרסומות, ובוואטסאפ 054-70-103-70 לשאלות קצרצרות. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
שלום.
שלום פרופסור קרסו, מדבר רמי קורן.
שלום רמי.
מולון. אני מדבר איתך כבר פעם שנייה.
100%, אנחנו לא סופרים.
אני לפני...
כן.
ביום חמישי שעבר, לפני איזה 5 ימים בערך, אני נפלתי על הגב מכיסא.
בן כמה אתה רמי?
74.
74. הכיסא בסדר? מוכרחים לצחוק קצת רמי.
לא, זה טוב, זה טוב.
כי אתה נשמע כאוב.
כן, כי נורא כואב לי. אני ישר הלכתי לעשות צילום, והלכתי לכירורג, וצלע שמינית שלי שבורה.
אוי בבואי, אבל זה לא נורא.
לא נורא, אבל כואב לי מאוד. עכשיו, אני רק רציתי לשאול, אני לא רוצה להטריד יותר מדי. אני קיבלתי ממנו רוקסט פלוס.
רוקסט פלוס, כן.
וקיבלתי ממנו איזה ג'ל שקוראים לו פרסקינידול.
פרסקינידול, כן.
משהו כזה. והכאבים ממשיכים, כמובן אני סובל, ואשתי סובלת, כי אני כל הזמן צריך שכואב לי. השאלה אם יש משהו... אם אני יכול, קודם כל, אמרו לי שהכדור הזה, הרוקסט פלוס, הוא חזק מדי.
בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל, שבר בצלעות, יש בו משהו טוב ומשהו לא טוב.
Okay.
משהו טוב שהוא מחלים כמהר, יחסית. מהר זה לא צ'יק צ'ק, מהר זה כמה שבועות.
כן.
זה דבר אחד. דבר שני שטוב אצלו, שלא צריכים לשים גבס ולא תחבושות ולא כלום.
אוקיי.
Okay. אז מה שאני יכול להגיד לך זה שמה שצריך לעשות זה להסתפק ו... בא לי להגיד להזדיין בסבלנות. זה לכן התקע לי המילה בפה. אבל זה הדבר היחידי. בדרך כלל, 3 שבועות ראשונים הם כואבים.
אוקיי.
עכשיו, יש אנשים כשהם שוכבים על הצד הכואב, אז בשנייה הראשונה כואב להם יותר, ואחר כך הם יכולים לנשום ולישון יותר טוב.
אוקיי.
יש אנשים שבשנייה הראשונה, יש אנשים ששוכבים על הצד השני יותר קל להם. כל שיעול או כל דבר כואב יותר.
נכון.
עכשיו, קח בחשבון שהתהליך הוא 3 שבועות, תנסה לא להצטנן ולא להשתעל עד כמה שאפשר, כלומר, עד כמה שאפשר, אם עכשיו זה מזג אוויר שהוא משוגע.
כן.
אז ממש לא להתקרר.
אוקיי.
זה יחלים, הכל יעבור. עכשיו, אני לא כל כך אוהב את הרוקסט. אני מעדיף, זה כדור טוב. אבל אני מעדיף, אני אישית מעדיף אופטלגין ואקמול. זה רוקסט פלוס נתנו לך, נכון?
נתנו לי רוקסט פלוס.
עכשיו, רוקסט פלוס יש איתו בעיה. רוקסט פלוס מכיל קודאין. קודאין הוא חומר מהמשפחה של הנרקוטיקה. ויש לו תופעות לוואי, ואפשר להתמכר אליו. והוא עושה עצירות. והעצירות, אם אתה תצטרך לשבת על האסלה, סליחה, ולהתאמץ, אז אתה מגביר את הלחץ התוך חזי, כלומר, אתה כאילו, בזמן מאמץ, אנחנו כאילו מנפחים את האוויר, או עושים לחץ יותר גדול בחזה, כדי שנוכל לדחוס אם יש לצירות, את הצועה החוצה, להגביר את הלחץ התוך בטני, ואז אנחנו מגבירים את הלחץ התוך חזי. אני לא יודע אם הסברתי את עצמי נכון, אבל כשיש הצירות ואתה לוחץ להוציא, אתה מגביר את הלחץ גם בריאות וגם בחזה. הגברת הלחץ בריאות דוחפת את הצלעות אחורה. דוחפת את הצלעות אחורה, היא כאילו מנתקת את קו השבר.
הבנתי.
אז אני מאוד לא אוהב הצירויות בזמן של שברים בצלעות. בכלל אני לא אוהב הצירויות, אבל... ואז יש זהו. אז אני מציע לך לשתות הרבה מים, לאכול הרבה ירקות, או להשתמש במשהו שמרקח צועה בקלות, כלומר לא כדורים נגד זה, אבל קצת נורמלקס, או קצת סיבים טבעיים, או קצת משהו מהסוג הזה.
הבנתי.
ולקחת אופטלגין או אקמול.
אופטלגין ואקמול.
כן, אפילו אופטלגין, אם הכאבים הם חזקים, אפילו אופטלגין אחד ואקמול אחד. אם האופטלגין, לדעתי אופטלגין יספיק לך, או אקמול, או שני אקמולים יספיקו לך.
אפשר
אופטלגין בטיפות? אפשר אופטלגין בטיפות, ויש אופטלגין בטיפות בטעם רגיל, יש בעבר האופטלגין בטיפות היו בטעם מר, היום ונורא. היום יש אופטלגין בטיפות, בטעם אפילו נחמד, אני לא אגיד, אבל בטעם רגיל, לא מר, בטעם אפילו מתקתק קצת, אז תבקש תהיה אופטלגין בטיפות, תיקח 20-30 טיפות.
ובאיזה תדירות לקחת?
אתה יכול לקחת גם 3-4 פעמים ביום.
3-4
אבל פעם. תקשיב לגוף, אם אתה רואה שפעם ביום מספיקה, תיקח לפני השינה. עכשיו תנסה, כן, תנסה לישון אם אתה יכול קצת גבוה. כלומר, תשים את הקריות בזווית של 30 או 40 מעלות.
כן.
ותישן בשכיבה, אבל כשהחזה מורם.
כשהחזה מורם.
או על הגב, או, זה הכי טוב, או אם אתה יכול, תבדוק. אם אתה רגיל לישון על הצד ולא יכול להירדם על הגב, אני לא יודע איך אתה נוהג לישון.
אז... לא, אני בימים האחרונים ישן על הגב.
אוקיי, אז תגביע טיפה ותראה שיהיה לך גם יותר קל לנשום וגם פחות כואב.
אוקיי,
ותמיד
תודה.
תיקח גם כדור לפני השינה, אפילו אם לא כואב לך, כדי שתוכל לישון טוב.
כדור אופטלגין?
כן.
100%.
עכשיו, אופטלגין. אם לא, אז תיקח רוקסט רגיל, גם רוקסט רגיל הוא טוב, אבל הפלוס, הפלוס הוא רגיל. התוספת של הקודאין. הבנתי. ואותו אני פחות אוהב בגלל העצירות.
הבנתי.
ואת העצירות הבנתי. אני פחות אוהב בגלל המאמץ של בית החזה, זה מה שנקרא כן, בשפה כן. הרפואית ולסלווה, שאנחנו כן. מגבירים את הלחץ התוך חזי.
הבנתי. והספרי הזה, מירי, שהביאה כן. לי ספרי פה, קטוספרי.
הקטוספרי הוא ספרי טוב נגד כאבים מכל מיני סוגים, נגד כאבי גב, נגד כאבים שהם כאבים, מה שאנחנו קוראים מוסקולוסקלטריים, כלומר כאבים של שרירים ועצמות. וזה טוב.
אז זה בשבילי או לא?
זה לא, תראה, אתה שואל אותי שאלה קשה, תשים ותראה אם זה מקל או לא מקל. בדרך כלל זה מקל פחות במצבים של שבר ויותר במצבים של שריר, אבל אצל הרבה מאוד אנשים זה עוזר להם, אתה יכול לשים גם את זה וגם אופטלגין וזה לא מזיק.
אני אחלה, תודה
רבה. זה לשימוש חיצוני, הקטוספרי, והוא טוב.
תודה רבה לך, פרופסור.
כל טוב, כל טוב, ושכל הצרות שלך היו כאלה, רמי.
לדבר איתך זה הרגשה טובה.
תודה.
תודה,
יקירי, תודה. כן, צריכים מאוד להיזהר, רבותיי, אחרי גיל 70, אל תעלו על סולם. תסלקו את השטיחים מהבית, תראו שאין חוטי חשמל שזורמים לכם ככה מצד לצד, שהציצים יהיו רק בפינות צמודים לקיר, כי נפילה אחרי גיל 70, לעתים קרובות היא שבר. במקרה הטוב, תשימו לב, במקרה הטוב, עיינת טוב, אבל במקרה הטוב זה שבר בצלעות. במקרה הפחות טוב זה שבר באגן הירכיים, שבר בצוואר הירך. ואז זה סיפור הרבה יותר בעייתי. כן, בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
הלו, שלום.
שלום, אני בקושי שומע אותך, תגביר...
עכשיו אתה שומע פה?
עכשיו אני שומע מצוין, יש לי לידי... הלו. יש לי לידי בחור פלאי בשם סתיו קורנס, שהוא מיד דאג להגביר את הקול שלך באוזן שלי.
לא, לא נראה.
כן.
פרופסור, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
אני מרגיש כרגע טוב שאני מדבר איתך.
יופי, אני מוריד אותך קצת ב-30 שנה מהמאזין הקודם, לגיל 42.
ורק תגיד לי את שמך, או איך נקרא לך?
קוראים לי אבי.
כן, אבי.
אני עשיתי בדיקת שתן לאחרונה.
כן.
והקריטינין יצא לי גבוה.
כן.
והרופא ביקש ממני לעשות איסוף שתן.
נכון.
וגם באיסוף יצא לי גבוה. מה זה גבוה? שאני אומר לך גבוה זה 1.47.
אתה מדבר על הדם או על השתן?
על השתן.
אוקיי. ואיך בדיקות הדם שלך, של תפקודי הכליות?
הבדיקות דם בסדר גמור.
אוקיי, הקריאטינין בדם כמה?
הקריאטינין בדם? אני לא יודע איפה לקרוא, אני לא יודע איפה
לקרוא את זה. אוקיי, אז תקשיב. מה שצריך לעשות זה לראות קודם כל שתפקודי הכליות שלך בדם תקינים.
אז היום עשיתי אולטרסאונד גם.
כן, אולטרסאונד של הכליות, אני מניח שהוא תקין.
כן.
הוא תקין, נכון?
נכון, נכון מאוד. ממה זה יכול לגרום, אבל השאלה היא...
תראה, אתה נתת לי תשבץ, שבתשבץ פטור רק שורה אחת בתשבץ פטורה, ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו לפי זה, זה קשה. זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, אבל זה גם יכול להיות מצב שיחלוף. מה שחשוב יותר, מה שחשוב לא, לא יותר, אבל אם אנחנו מדברים על תשבץ, חשובים לי עוד כמה שורות בתשבץ, כמו כמה אוריה יש לך, כמה חומצה אורית יש לך, כמה קריאטינין שלך בשתן, כמה GFR שלך, האם יש לך בשתן גם חלבון בכמות גדולה, האם יש בשתן תאים לבנים או תאים אדומים, ובלי כל הדברים האלה, כל תשובה שאני אתן לך היא תהיה תשובה חלקית. אז לכן צריכים לחזור על הבדיקות לא רק של איסוף שתן, אלא גם בדיקות של בדיקות דם שקשורות לתפקודי כליות. ואם בדיקות דם שקשורות לתפקודי כליות תקינות לחלוטין, יש לך אגב חלבון בשתן חוץ מקריאטינין?
לא, לא, זה רק זה המדד היחידי שהוא השלילי.
אוקיי, מה שאתה צריך קודם כל זה לשתות הרבה, לחזור על הבדיקות, לבקש שיעשו לך גם בדיקות של כל תפקודי הכליות.
יש מצב שזה קשור לשתיית מים, כי זה תקופה שלא שתיתי במים בכלל כמעט.
לא, אם אתה לא שתית במים בכלל, זה לא טוב, אבל זה לא, אבל אם זה היה זאת הסיבה, אז סביר להניח שגם בדיקת האוריה שלך בדם הייתה גבוהה, והיו סדרים נוספים. זה בדרך כלל, בגיל 42, אתה איש צעיר, צריך לחזור על כל הבדיקות, לפעמים בדיקה אחת לא תקינה, לא אומרת הרבה, אני לא הייתי מתייחס רק לבדיקה הזאת, אלא אבל לא מזלזל. חוזר על כל בדיקות הדם שקשורות לתפקודי כליות, וחוזר על בדיקת שתן, ושולח גם שתן לתרבית, למרות שהתרבית כנראה תהיה שלילית. ואם האולטרסאונד תקין, זה היה לי ברור שהאולטרסאונד שלך יהיה תקין, כי אנחנו מדברים על בעיה בתפקוד של הכליות, ולא באנטומיה החיצונית, אלא בפיזיולוגיה שלהם. כלומר, בתפקוד ולא בצורה או במבנה או בגודל או בזהו. בסדר?
הבנתי, בסדר גמור.
אוקיי, כל טוב, אבי, כל טוב.
שלום, נקרא.
להתראות, ומי איתנו על הקו, הלו? הלו,
שלום.
שלום וברכה.
טוב. נעים מאוד לשמוע אותך.
גם אותך, עם מי אני מדבר?
כל יום התאורן זה כיף, ביום שישי זה תענוג.
תודה רבה.
עכשיו יש לי שאלה, בבקשה. הליכה שלי...
רק רגע, תגידי לי בת כמה את ואיך
נקרא לך. אני בת 75 וקוראים לי סימה.
כן, סימה, מה השאלה לגבי ההליכה?
השאלה הרגליים שלי, לפני איזה כמה חודשים, הייתה לי הליכה בסדר גמור. זאת אומרת, הייתי הולכת לא איטית רגיל.
כן.
פתאום כבר כמה חודשים הרגליים שלי היו איטית, קצת קשה לי ללכת.
עכשיו,
לא יודעת למה.
עכשיו, אני אשאל אותך כמה שאלות. ההליכה נעשית איטית כי כואב לך?
קצת, לא כל כך כואב, אבל ההליכה קצת...
לא, בואי, לאט לאט, יש לנו זמן.
כן.
כשאת אומרת, לא כל כך כואב, האם את הולכת לאט בגלל שאת מוגבלת בכאבים, או בגלל שזו... כי ככה את התחלת ללכת?
כן, לא מוגבל.
עכשיו,
את... אוקיי,
עכשיו את הולכת עם רגליים יותר מפוסקות, או את הולכת רגיל?
רגיל. ההליכה שלי רגילה.
רגילה. עכשיו, את הולכת בצעדים רגילים, או את הולכת בצעדים יותר קטנים?
צעדים איטיים.
צעדים איטיים לא, אבל הם יותר קטנים?
כן, זה מה שהדאיג אותי, אני לא יודעת למה.
הליכה איטית בצעדים קטנים.
כן, כשאני הולכת לרופא, ואני אומרת, סליחה דוקטור, ההליכה שלי נהיית איטית. אז הוא אומר לי, לא, את יודעת מה, כל האנשים בגיל 75... הם ככה הולכים, הוא אומר.
עכשיו בואי תגידי לי משהו אחר. האם גם בדברים אחרים את יותר איטית?
לא. לא, אני רגיל, הכל רגיל.
עכשיו, כשאת הולכת, את הולכת והכתב יד שלך השתנה? נעשה יותר קטן או יותר מחודד?
לא.
האם יותר...
מה שמדיק אותי זה הרגליים.
רק שנייה, אני אשאל אותך על דברים אחרים, כי הרגליים יכולים להיות קשורים רק לרגליים, ויכולים להיות סימן של דברים אחרים. האם במיטה, כשאת שוכבת במיטה, קשה לך להסתובב מצד לצד יותר ממה שקודם?
קודם כל, אני יושבת רק על צד ימין. צד שמאל, אני לא יכולה לישון על הצד שמאל, בגלל שיש לי את הוורטיגו.
ורטיגו, כן.
אז אני משתדלת לא לישון על צד שמאל, שאם אני יושנת, אז כל, שאני קמה, אז כל הבית מסתובב איתי. כל הבית מסתובב אותי. אז... וזה שקורה לי ככה, אז אני הולכת לקופת חולים, מזמינה לי תור לקולם לא...
אף אוזן וגרון.
כן, ואז עושים לי שם את
הטיפול. עושים לך את הטיפול בראש, מטלטלים בדיוק. לך את הראש ימינה ושמאלה, נכון. מחזירים נכון. לך את הקריסטלים, ואת נכון. הולכת רגיל.
בדיוק.
אומרים לך לישון בלילה בישיבה, לילה אחד?
כן, זה בדיוק אוקיי. ככה מה שאני עושה, אבל
אוקיי.
אם אני לא שתעצת את שמאל, אז אני רגועה, אז אני...
עכשיו תגידי לי, כשאת הולכת, אני לא יודע אם את יכולה לענות לי על השאלה, כשאת הולכת, את מנפנפת את הידיים לצדדים, או את הולכת עם הידיים צמודות לגוף, כשאת הולכת מהר?
אני לא הולכת מהר, אני הולכת, הבעיה שההליכה שלי נית איתי, זה הולכת רגיל, זאת אומרת, ההליכה שלי רגילה, הולכת לתחנה, בכפר סבא, לא משנה איפה, אבל הידיים רגיל, זאת אומרת, התיק שלי איתי ורגיל
איזה הולכת. טלפון את מדברת איתי?
טלפון מהבית.
טלפון מהבית. שימי, אני אגיד לך מה לעשות, את תעשי את זה, ויש מישהו לידך?
אין לי אף אחד.
אין לך אף אחד. אז לא מישהו שיכול לראות אותך. כי כשמדובר בבעיות בהליכה, חלק גדול מההבחנה זה ההסתכלות לראות איך את הולכת. ואת האפשרות הזאת אין לי לצערי. לכן אני צריך לנסות לעזר בך, ולכן שאלתי אם את הולכת על בסיס רחב, עם רגליים יותר מפוסקות, או רגליים רגילות, ולכן שאלתי לגבי צעדים גדולים או קטנים.
לא.
הגוף שלך שאת הולכת הוא טיפה כפוף קדימה?
כן.
כן. הוא טיפה כפוף קדימה, ועכשיו, קורה לפעמים שהרגליים כאילו נדבקות לרצפה?
כן, כן, זה כן.
זה כן.
התחלתי להרגיש את זה, אני לא יודעת למה.
שכאילו הרגליים נדבקות לרצפה, ואז את צריכה כאילו לעמוד, ולהתחיל ללכת מחדש?
לא, לא פעם ללכת.
אוקיי.
כן, בדיוק.
אוקיי. זה מתאים לבעיה שאנחנו קוראים לה בעיה אקסטרה פירמידלית, מחלה אקסטרה פירמידלית.
כן. אז זה מה למחלה הזאת?
זה מחלה שהיא קשורה לתנועה. מחלה שהפרעה שקשורה לתנועה. וזה מחייב, זה יש טיפול לזה, טיפול תרופתי,
כן.
ואת צריכה לפנות לנוירולוג,
כן.
הנוירולוג יוכל לראות אותך,
כן.
ולראות גם איך את הולכת, ואם את הולכת, אם את מנפנפת ידיים לצדדים,
כן, כן.
ולראות אם הידיים שלך טיפה יותר, והרגליים אם הן טיפה יותר נוקשות. ותספרי לו שאת הולכת, שאת טיפ טיפה כפופה, שאת הולכת בצעדים קטנים לאט.
נכון.
ושאת לפעמים נדבקת לרצפה, והוא יעשה את ההבחנה, ההבחנה היא די ברורה, שזה סוג של הפרעת הליכה שקשורה למחלה אקסטרה פירמידלית, שהיא מחלה מוטורית, וזהו.
בסדר, אז להזמין תור אליו.
להזמין תור לנוירולוג, כן.
אוקיי.
זה לא דחוף, אבל לנוירולוג.
לא, אז אני אזמין תור.
אוקיי. כל טוב.
אז אני אלך אליו ונראה מה יעשה.
כן, הוא ייתן לך כדורים ויעזור לך.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום. זהו רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה, לא לפני שנודה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים אותי, לעדן בן ארי שאחראית על הדיגיטלי, לעזר בן יהודה שאחראי על הלייב, לסתיו קורנס שאחראי על השידור ב-103 FM ויושב פה לידי, למיטל נברו ב-104.5 ויושבת שם רחוק, ולכם המאזינים, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103, ווואטסאפים, ווואטסאפים קצרים, 054-70-103-70, פרסומות ואנחנו חוזרים, תשארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או לרופא לא היה סבלנות, או כל סיבה שלא תהיה. איתי אותו צוות נהדר, אורחים ומפיקים, מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראית על הדיגיטל עדן בן ארי, אחראי על הלייב ואליעזר בן יהודה, ואחראים על השידור כאן ב-103 FM סטף קורנס, וב-104.5 FM מיטל נברו, והטלפונים שלנו כרגיל, 0552-103-103, אני חוזר, 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. זהו רבותיי, אנחנו ממשיכים, ואני רק מזכיר לכם שמדי יום שני ב-10 בלילה, ישנה התוכנית קרסה ובוזגלו, כאן ב-103 FM, שעוסקת לא בענייני רפואה, בענייני מיסטיקה, גוף, נפש, רגשות, שיחות עם אנשים מעניינים, על נושאים מעניינים, שווה להאזין, ושאם אתם רוצים לפעמים לשאול שאלות מיוחדות, מעניינות שיעניינו את כולם, או שאלות אחרות, או לקבל חומר רפואי מעודכן ובטוח, אתם יכולים להיכנס לפרופסור קרסו, האתר הרשמי, פרופסור קרסו, האתר הרשמי, ולקבל את האינפורמציה, ולקבל את כל השאלות לשאלות, אני עונה גם באתר. זהו, מי איתנו על הקו? הלו?
כן, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
רציתי שאלה בקשר לאמא שלי,
שהיא בת 90. בת כמה אמא? כן, רק תגיד לי בת כמה.
כן, היא בת 90.
כן.
זה קורה לה כבר די הרבה זמן כבר, שמדי פעם כשהיא אוכלת, יש לה איזה מין בעיה של בליעה, זה כאילו היא אוכלת משהו, וכאילו, זה לא בדיוק שעומד לה בגרון. כאילו לא ירד לה טוב, לא יודע מה, ופתאום מתחילה איזו תופעה כזאת שמתחילה לפלוט רוק, רוק הזה תמיג. ובתקופה, בזמן הזה שיש לה את הרוק התמיג הזה, היא לא יכולה לא לשתות ולא לאכול. אפילו מספיק שהיא שותה לגימה קטנה של מים ויוצא בחזרה.
האם יכול להיות שהיא לא לועסת מספיק?
מה, אני לא שומע.
אני שואל, האם יכול להיות שהיא לא לועסת מספיק טוב את האוכל?
אני אומר, אתה ממש גרוע.
אני לא שומע אותך. הלו? הלו? אוקיי, הוא כנראה, הקו היה גרוע, אני רק רוצה להמשיך ולענות, שדבר כזה יכול לקרות אצל אנשים, קודם כל אצל אנשים מבוגרים לפעמים ישנה הפרעה בבליעה, וישנם סוגים שונים, ישנן סוגים שונים של הפרעות בבליעה,
וזה... פרופסור, אני ממש מצטער, אני ממש לא שומע מה אתה אומר.
אוקיי, מעבר למה שאני עושה, אני לא יכול לעשות, כי אני שומע אותך ברור, והקו תקין. אז תסגור את הטלפון, ותפתח את הרדיו, ותשמע את תשובתי ברדיו. אני חוזר, אוקיי. אז מה שאני אומר, יכול להיות, אצל אנשים מבוגרים, לפעמים ישנה בעיה במנגנון הבליעה. ובעיה כזאת יכולה להיות בעיה עצבית, ובעיה שאנחנו רואים אותה לא רק אצל אנשים מבוגרים, אבל גם יותר אצל אנשים מבוגרים. דבר שני, הרבה מאוד אנשים, בעיקר, זה קורה הרבה אצל צעירים, אבל אצל צעירים זה עובר יותר בקלות, שאנחנו לא לועסים, אנחנו נותנים ביס אחד ובולעים. נותנים ביס אחד ובולעים, אנחנו שואבים את האוכל, אנחנו אוכלים מהר ולא לועסים. וכשאנחנו לא לועסים את האוכל, הגוש של האוכל יכול להיתקע, הוא נותן תחושה של התעקעות, והוא גורם לגירוי שיוצר ספזם, שיוצר מעין קיבוץ של הלוע. והדבר הזה הוא דבר שיכול לגרום לפעמים לתופעה שהמאזין מתאר. אני מציע ללכת לרופא אף אוזן וגרון, אפשר לעשות בדיקת בליעה, אפשר לעשות כמה סוגים של בדיקות בליעה, א', הבדיקה הפיזיקלית, הרופא, רופא נוירולוג או רופא אף אוזן וגרון, עם דוחף לשון, עם שפדל, אם אתם מכירים את המקל מעץ שהרופא לוחץ על הלשון כדי לראות את הגרון, הוא יכול לגרות את הלוע ולראות אם החזר, אם רפלקס הבליעה הוא תקין או לא תקין, זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לעשות צילום של בליעה, לתת לבן אדם לשתות מעט חומר צבע, בריום, שזה חומר שאפשר לראות אותו ברנגן, ולעשות ממש בדיקת סינמה של תהליך הבליה, לראות עם הבליה תקינה. יש אפשרות לעשות מהבדיקה שנקראת מנומטריה של הוושת, כלומר להכניס צינורית דקה מאוד, ולראות את הלחצים בוושת. יש אפשרויות רבות לעשות בדיקות בליה, אבל מוכרחים לעשות, ללכת לרופא אף אוזן וגרון, ולבדוק את זה הלאה. אם זה קורה לעתים קרובות, זה מחייב בכל זאת ברור. הדבר הראשון שצריך לעשות, זה ללמוד ללעוס. יש כאלה שאומרים, שצריכים ללעוס 30 פעם אוכל. אני לא מכיר אדם אחד בעולם, שלועס כל ביס 30 פעם. אבל לפעמים אם מישהו מרגיש שקשה לו להקל, או קשה לו לבלוע, אם הוא לועס הרבה זמן, לא 30 פעם, עד שהגוש בפה הופך לאיסר הקטית, העיכול יותר קל, העיכול יותר מהיר, כי הרוק שלנו מכיל אנזימי עיכול, הוא מכיל פפסין ומכיל עוד כל מיני חומרים שעוזרים לנו לעכל את האוכל. ולמעשה עיכול האוכל האמיתי צריך להתחיל בפה. ואם אנחנו שואבים ובולעים אותו, אנחנו כאילו מקבלים אוכל שלא עבר את תחילת תהליך העיכול, והוא נתקע בקיבה ויכול לגרום לכבדות, הוא יכול לגרום לגזים, הוא יכול לגרום לכל מיני בעיות אחרות. זהו, בואו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
אני בת 77.
ואיך נקרא לך או איך קוראים לך?
נוגה.
כן, נוגה.
נוגה.
כן.
אני מקבלת גדריה בגלל שיש גדריה. לי תפיות. כן, בגלל שיש לי תפיות גבוהות.
פוליציטמיה, כן.
יותר נכון היה לי. נשלחתי לעשות הולטר לב, כלום חזה, אקו.
תכף אני אסביר למאזינים במה מדובר, כן.
הכל יצא תקין, בדיקות דם גם. ה-PLT היה בזמנו מעל 500 וירד ל-370.
אוקיי, אז בואו רק שנייה, רק רגע נוגה, רק רגע, אני רוצה להסביר למאזינים במה מדובר, כי חלק מהמאזינים שומעים אותנו מדברים טורקית עתיקה. אז ככה, קודם כל, יש לך מחלה שבה הגוף מייצר יותר תסיות. תסיות זה טרומבוציטים שהם תאים שקשורים למנגנון הקרישה. כשאנחנו נפצעים, בוא נגיד אנחנו נסרטים ביד, כשאני נסרט ביד, מיד יוצאים הטרומבוציטים, אותם תסיות, וסותמים לאט לאט, כמו רעפים, אחד על השני, הם סותמים את החריץ, את הפציעה, את הסריטה, והם מפסיקים את הדימום. השלב הראשון של הפסקת הדימום, שאנחנו רואים, הוא על ידי תסיות שעולות אחת על השנייה. עודף תסיות יכול להיות קשור גם לקרישיות יתר. 500 תסיות זה הרבה. וישנן מחלות מהמשפחה, ואני חוזר מהמשפחה של המחלות הגידוליות שניתן לטפל בהם בצורה יעילה, שבו אנחנו כאילו צומחים יותר תאים מקבוצה אחת. יש לנו תאים לבנים מסוגים שונים, יש לנו תאים אדומים מסוגים בעיקר מאותו סוג, אריתרוציטים, יש לנו תסיות, יש לנו תאים שקשורים לאלרגיה, ויש מצבים שקבוצה אחת בגלל סיבה כאילו גידולית מתרבים על חשבון קבוצות אחרות. יש מחלה שבה יש טרומבוציטוזיס, עודף של תסיות. ובמחלה הזאת, ובכל המחלות שיש בהם עודף של תאים, שנקראים פוליציטמיה, ציטו זה תא, פולי זה הרבה תאים, הטיפול או אחד הטיפולים הוא הידריה. והידריה זו תרופה יעילה עם תופעות לוואי כמו כל התרופות האחרות, שהיא מורידה את התאים שצומחים בעודף. ועכשיו שלחו אותך לבירור, כולל צילום חזה, צילום אקו והכל תקין, ועכשיו שלום נוגה, בואי נתחיל לדבר.
אהלן.
אהלן,
אז כן. אז התסיות ירדו באמת ל-370, אני קיבלתי
יופי.
בתקופה שזה היה במקסימום, קיבלתי 12 כדורים בשבוע.
כן, ועכשיו הורידו לך לכמה?
הורידו לי את זה לאט לאט, היום אני מקבלת 9 כדורים בשבוע.
אוקיי, ויש לך 370.
כן.
מותר עד 400 או 450.
עד 450, כן.
כן.
עכשיו, הקטע הוא שאני מזיעה בלילה עד לרמה שאני צריכה להחליף.
יכול להיות שזה מהדריה, אבל צריך לשלול גם דברים אחרים.
מה עוד אני צריכה לעשות או לשלול או למי ללכת?
את צריכה ללכת לרופאת המשפחה. אז קודם כל תלכי להמטולוג.
אני מטופלת אצלו.
אז להגיד לו שיש לך הזעות לילה. עכשיו, הזעות לילה לפעמים יכולות להיות מהדריה, אבל הזעות לילה יש קבוצה של בדיקות שאנחנו עושים אותן בהזעות לילה. וחלק מהבדיקות קשורות לבדיקות, למחלות שקשורות לדם.
אוקיי. Okay.
כלומר, יכול מאוד להיות שהסיבה להזעת הלילה היא המחלת הרקע ולא ההדריה, ויכול להיות שההדריה תורמת או לא תורמת להזעת הלילה. אז מה שאת צריכה לעשות לגשת, ויש בדיקות שאנחנו עושים, כי גם מחלות כרוניות, וגם מחלות זיהומיות, וגם מחלות גידוליות, יכולות לעשות הזעות לילה.
אז איזה בדיקות אני צריכה?
אז הרופא יגיד לך, יש סט של בדיקות להזעות לילה. קרוב לוודאי שזה קשור לבעיה הנוכחית. הסביר ביותר, תראי, ברפואה יש דברים נדירים נדירים, ויש דברים סבירים. אם אני כרופא צריך לחשוב עלייך, אז אני אומר, יכול להיות שזה ההדריה, ויכול להיות שזה הטרומבוציטוזיס, העודף של הטרומבוציטים. אז, והם ישלחו אותך לבדיקות נוספות. צריך לשלול, למשל, אתן לך דוגמה שלא קשורה אלייך, שחפת. ובכוונה לקחתי מחלה שכמעט ולא קיימת בארץ, או קיימת מעט מאוד, וזהו. שחפת יכולה לגרום להזעות לילה. כן, מחלות זיהומיות אחרות יכולות לגרום להזעות לילה. לימפומות יכולות לגרום להזעות לילה.
אני אמרתי לרופא, להמטולוג, שאני מזיעה, הוא אמר שזה מההידריה.
כן, זה הסביר ביותר.
לא נתן לי מעבר לזה, לא נתן לי בדיקות נוספות לעשות.
כי את יודעת שיש לו את הסיבה, ברגע שיש לו את הסיבה, אז הוא לא, אין מה לשלוח סיבות נוספות. הוא יודע שהידריה גורמת להזעות לילה, אז זהו. ואין לה, אין לה, אין לך קליניקה אחרת, אבל נשלחת לצילום חזה, ונשלחת לאקו, כלומר שללו... ואולטר לב, שכחו בעיות לבביות. אני הייתי מחכה עוד קצת, ויכול מאוד להיות שעוד
יהיה... זה ארבע שנים.
ארבע שנים יש לך הזעות לילה?
כן.
אם יש לך ארבע, וכמה שנים את לוקחת הדריה?
ארבע שנים.
נו, אז יש לך את התשובה, אם היה לך חס וחלילה מחלה אחרת יותר רצינית, אחרי ארבע שנים כבר היו מאתרים אותה. כל מחלה אחרת, גידולית או זיהומית, אם הייתה לך ארבע שנים, היו מאתרים אותה והיו יודעים מה שיש. וברגע שלא מצאו שום מחלה אחרת לא התפתחה מצד אחד. ומצד שני, יש לי סיבה מספיק טובה להזעות הלילה, אז מה הבעיה?
לזכותו שהוא נותן לי כל שלושה חודשים, חודשיים, שלושה, לעשות בדיקות.
כן.
בדיקות דם.
זה, כן, ולבדוק את רמת הטרומבוציטים, ולעשות ספירה כללית ובדיקות כלליות.
כן.
אז יש לך רופא שהוא גם עוקב אחרייך בצורה רצינית וסופר, סופר רצינית וסופר מכובדת.
הייתה לי תקופה שלא היו לי הזעות לילה.
זה יכול להיות גם קשור לפעמים למזג אוויר.
אם היה... הוא שאני מתעוררת בארבע בבוקר,
ואת צריכה לשחות, ואת צריכה לשחות את הבגדים ולהחליף בגדים?
כן.
כן.
כן. טוב.
אני חושב שהבירור שנעשה הוא בירור טוב, עשו לך גם מעבר, אני לא רואה את הקשר לאקו לב להזעות לילה, אבל אני מניח שרצו לעשות לך ממש ככה סדרה של בדיקות.
אני מניח
בדיקות
לב, לשלול
בעיה לבבית כנראה. כן, לא, בוודאי שאנחנו עושים בדיקות לב לשלול בעיה לבבית, אבל אני לא רואה את הבעיה לבבית שיכולה לגרום להזעות לילה שאני יכול לאתר אותה באקו. בצילום חזה אני יכול להבין אם יש בלוטות, אם אין בלוטות, אם יש דברים אחרים. אבל תקשיבי, את בידיים טובות, עושים לך מעל ומעבר, יש לך רופא שעוקב אחרייך כל שלושה חודשים, יש לך מחלה שנמשכת, או הפרעה נקרא לזה, או סימפטום נקרא לזה, שנמשך ארבע שנים, בארבע שנים האלה לא התפתחה שום מחלה, לא זיהומית ולא גידולית אחרת ולא שום דבר אחר. ומצד שני, יש לך תרופה שאנחנו יודעים שהיא יכולה לגרום בחלק מהאנשים להזעות לילה. אז אם זה נובח כמו כלב, מקשקש בזנה כמו כלב ונראה כמו כלב, זה כנראה כלב.
כן, כלב. אני יודעת שזה תרופה כימותרפית במינון קל.
נכון.
יש תרופה אחרת שאולי אני יכולה לנסות אותה?
לא, זאת התרופה, יש התרופות אחרות, זאת התרופה הכי קלה והכי פשוטה ועם הכי פחות תופעות לוואי. עם הכי פחות תופעות לוואי, ועם התרופה הזאת ועם המחלה הזאת, בואי נדבר בעוד 20 שנה, אם אני אהיה פה. בסדר?
בסדר, תודה רבה.
אוקיי, נוגה.
כל טוב,
שבת שלום. ומי איתנו על הקו?
כן, מדבר דניאל.
שלום דניאל.
ככה, פרט ראשון, האם אתה יכול לומר לי... תוסף מזון לעצירות.
כן, אני יכול להגיד לך בתנאי שתגיד לי את הגיל שלך, אז אתה תגלה...
89.
אוקיי. אז תוסף מזון לעצירות, אני הייתי... מה, אתה לוקח משהו עכשיו?
לא.
לא. אז הדבר הכי פשוט, זה הפקה שנקראת נורמלקס.
כן.
נורמלקס, זה בא בהפקה.
כן.
ובא עם כוסית. אתה לוקח כוסית, אתה שופך את זה למים, או לתי, או למרק, או לכל משקה אחר.
כוס מים, למים.
כוס מים, מערבב טוב, 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 טוב.
כן.
ושותה את כוס המים.
פעם ביום?
פעם ביום. ולאחר מכן, שותה עוד כוס מים.
אהה.
עכשיו, להפקה הזאת, שזה סיבים,
כן.
אין טעם בכלל. כלומר, אתה לא תרגיש שום טעם במים שאתה שותה.
כן.
ומה שרצוי ביחד עם התרופה, זה לשתות הרבה נוזלים. לשתות הרבה מים במהלך היום.
כן.
ואני מניח שזאת התרופה הכי פשוטה והכי טובה שיכולה לעזור לך.
אוקיי.
היא לא מגרה את המעיים, והיא, זהו, עכשיו, אפשרות אחרת שאתה יכול לנסות, זה שיזיפים יבשים במים חמים, תרופה של הסבתא.
כן.
3-4 שיזיפים יבשים, בבוקר תשפוך עליהם מים רותחים,
כן.
בצהריים, שזה מתחיל להתנפח, תכניס את זה למקרר,
כן.
בלילה תאכל את השיזיפים, בבוקר למחרת תשתה את המים הקרים, ואז יכול להיות שזה גם יפעיל לך את המעיים.
אוקיי. פרט אחרון,
כן.
שכבר הרבה שנים אני הולך עם הראש כפוף לאדמה, עם הראש למטה.
אני כן.
האם יש לזה איזה פתרון?
כן, תראה, אתה הולך בהליכה שהיא מאוד, מאוד אופיינית לאנשים מבוגרים.
כן.
זאת הליכה שפופה. עכשיו, יש אפשרות... לעשות תרגילים פיזיותרפיים ולחזק את שרירי הגב. אבל זה צריכים לעשות תרגילים כל הזמן וזה לפעמים עוזר. יש סוג של התקן שהוא כמו מכוך כזה, שאפשר לרכוש אותו גם דרך האינטרנט, שהוא מלבישים אותו על החזה ועל הגב, והוא מותח את הכתפיים לאחור. אבל הוא לא כל כך נוח ללכת איתו.
אז אולי ללכת למכון
פיזיותרפיה. יש לך מטפל איתך? יש לך מישהו?
לא, אין לי שום מטפל.
יש לך מישהו איתך?
אני יכול למצוא מישהו איתי.
אז אני הייתי הולך לפיזיותרפיה, לקבל כמה תרגילים לחיזוק שרירי הגב ולמנוע את התנוחה הזאת. כשאתה הולך עם מישהו, שהוא יצלם בטלפון הנייד שלו את התרגילים שנותנים לך, ואתה תעשה אותם בעצמך בבית פעמיים ביום.
כן. ולגבי הנורמלקס, אני יכול לקבל הוראות, אם אני שכחתי משהו, אז זה שבבית נרקע, הרוקח יכול להסביר לי גם...
גם הרוקח יכול להסביר לך, וגם על הקופסה כתוב בדיוק. יש כוסית קטנה, ולוקחים כוסית קטנה מלאה באבקה פעם ביום, וממיסים אותה בנוזל.
עכשיו, פעם ביום זה בצהריים, או בשעה מסוימת?
אתה יכול, אם בצהריים, כך תמיד בצהריים. אם לפני השינה, כך תמיד לפני השינה. רצוי פחות או יותר, הרי הגוף הוא לא שעון שוויצרי. אז אם אתה נוהג לקחת בצהריים, תיקח את זה בצהריים. אם אתה נוהג לקחת בערב, תיקח את זה בערב לפני השינה, ותוסיף חוץ מהכוס של השתייה, עוד כוס מים.
עוד כוס מים אחרי
כן, אחרי, לפני, זה לא משנה. החוכמה היא שיהיו הרבה נוזלים, כי מה קורה? בגיל מבוגר, כולנו, יש לנו פחות רפלקס של צמא.
כן.
ובאופן טבעי אנחנו שותים פחות. אז תעשה לך מנהג, תיקח בקבוק של ליטר פלוס, ותנסה לגמור אותו מהבוקר עד שעה שתיים. מהרגע שאתה קם עד שעה שתיים, לכל פעם שאתה עובר ואתה רואה את הבקבוק, תשתה חצי כוס מים. לפעמים עצם העובדה שאנחנו שותים פחות, זה כבר מפעיל לנו את המעיים.
אחרי הנורמלקס, רצוי בחצי כוס מים או כוס?
תתחיל בחצי ותמשיך בכוס, זה לא משנה.
אוקיי.
הרבה נוזלים, הרבה נוזלים, זה מה שחשוב. כן. עד שאין, יש לך, אתה סובל מהלב?
לא.
לא, אז בסדר גמור, לא, אז אתה לא מוגבל בנוזלים, ורק תראה שהצבע של השתן יהיה בהיר, זה מה שחשוב.
הוא צהוב.
הוא צהוב, אז הוא יהיה צהוב בהיר.
אגב, האחות אמרה לי, תשתה כוס מים בשעה 10 בבוקר, וכוס מים בשעה... 3 אחרי הצהריים, וזה הכל.
לא, זה לא מספיק שתי כוסות מים ביום.
היא אמרה לי, אם אני שתי יותר, אז אני יכול לקבל נפיחות ברגליים. טוב, אוקיי.
אני לא רואה אותך מקבל משלוש או ארבע כוסות מים נפיחות ברגליים, אלא אם אתה צורך כמויות גדולות של מלח. אתה הולך, אתה מתהלך?
כמעט ולא. בגיל שלי אני...
כן, אז תנסה בכל זאת גם לעשות פעילות גופנית. כי אם אתה יושב כל היום, אז יש לך נפיחות ברגליים, אבל אני מעדיף...
אין לי עכשיו.
לא, אני מעדיף שתהיה לך נפיחות ברגליים מאשר הצירות, ושהצירקולציה שלך תהיה פחות טובה. לכן חשוב לי שהשתן יהיה, שהשתן שלך יהיה צהוב בהיר ולא צהוב כהה.
והליכה, זה טוב לעשות הליכה.
חשוב מאוד לעשות הליכה.
עכשיו, כמה זמן לא יכול... הכי פחות אתה ממליץ לעשות הליכה? כמה זמן?
תראה, הזמן הוא מאוד אינדיבידואלי לך. תלך, תלך, אתה מרגיש שאתה עייף, תעצור. אחרי עוד כמה שעות, תלך עוד פעם. אתה לא חייב תמיד לרדת מהבית. אתה יכול לעשות סיבוב, ללכת לחדר אחד, חדר שני, חדר לפרוסדור, חזרה, לעשות סיבוב, להחליט שאתה עושה כמה סיבובים בבית. אתה מתעייף? תראה, עכשיו היום, היום ואתמול היה מזג אוויר מאוד לא יפה. אז אין טעם במזג אוויר כזה לא יפה לרדת החוצה. אבל בימים יותר יפים, תרד החוצה ותטייל קצת. אתה עייף? תעצור. אבל ההליכה היא מאוד חשובה, היא חשובה לצירקולציה, היא חשובה ללב, היא חשובה לריאות, והיא חשובה שלא תהיו בצקות ברגליים.
כן, דרך אגב, השזיפים היבשים, זה מאוד מוצא חן בעיניי, רק הבעיה היא שאין לי מקרר, אלא יש לי רק מקפיא, אז אני לא יכול לשים את המים שיהיו, או יש לך פתרון?
כן, יש לך שעון מעורר?
אין לי.
אז תשים את המים הקרים עם השזיפים על עדן החלון.
כן.
ובמזג אוויר הזה זה קריר, ואם המים לא יהיו קרים, אלא יהיו בטמפרטורת החדר, זה גם יהיה בסדר.
אני שם כמה... 4-5 שזיפים, שופך מים חמים, ומחכה עד שזה יתקרר.
ושזה מתקרר, אתה משאיר את זה על, על השיש, ובבוקר יש לך קוביות קרח?
לא.
אבל במקפיא אתה יכול לשים קוביות קרח.
כן.
תשים במקפיא קוביות קרח, ובבוקר לפני שאתה שותה, שים שתי קוביות קרח בתוך הכוס מים, תערבב קצת, תחכה שזה יהיה יותר קר, ותשתה.
אוקיי, אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב לך, דניאל. כל טוב, דניאל.
תודה, תודה.
הרבה בריאות.
אמן, תודה.
כן, ומי איתנו על הקו?
שלום, מדבר אפרים ראובן. כבוד לי לדבר איתך.
שלום, אפרים.
אני בן 75.
כן.
וגילו לי ניוון מקולרי בעין.
ניוון מקולרי של הרשתית, כן.
כן.
אולי רק שנייה אחת שאני אסביר למאזינים במה מדובר. ישנה מחלה שהיא מחלה תלוית גיל, אבל גם מופיעה יותר במשפחות, והיא נקראת AMD. AMD זה Age Related Macular Degeneration. Age Related זה תלוי גיל, מקולר זה מקולה, תכף אני אסביר מהי, Degeneration זה ניוון. בעין, האזור שבו אנחנו רואים בצורה חדה ומדויקת, נקרא מקולה. זה נראה כמו קטם, ומקולה זה קטם. אתם מכירים את הקפה אספרסו מקיאטו? זה נקרא מקיאטו כי יש בו מקיה, כי יש בו קטם. עכשיו, אותו קטם צהוב שנמצא בעין, ברשתית, אנחנו לא רואים אותו, אבל אם מכשיר רואים אותו, הוא מתנוון בגיל מסוים, לא אצל כולם. הוא מופיע, הניוון הזה מופיע יותר במשפחות. ואז יש ניוון שפוגע במרכז הראייה. ואז אנשים בפריפריה רואים טוב, אבל במרכז רואים פחות טוב. ואז בשלב הראשון, זה עדיין יבש, ואם לא מטפלים בזה, וקשה לטפל בזה, בשלב השני, מסגסגים כלי דם לתוך המעקולה, לתוך הקטם הזה, ויש ירידה בראייה. עכשיו בוא נתחיל את השיחה, אפרים, מה השאלה?
השאלה שלי, אני מקבל זריקות ארדס עכשיו פעם בחודש.
ארדס, אז יש לך ניוון רטוב.
כן.
כן.
ואני מקבל זריקות פעם בחודש בשלושה חודשים הקרובים, ואחר כך תהיה כנראה בדיקה נוספת, להחליט אם להמשיך.
להמשיך או להמשיך פעם בחודשיים או פעם בשלושה?
כן, עכשיו יש, אני דיברתי עם אנשים שיש להם את זה והם ממליצים, שיש משהו אחר במקום ארדס. ארדס הוא לא כל כך יעיל.
למה? תראה, יש הרבה דברים, יש לריאה, יש אבסטין, יש לוסנסיס, יש כל מיני סוגים.
כן, סליחה, אני מקבל אבסטין.
אוקיי.
כן, אני מקבל אבסטין. אני קיבלתי גם כדורים בשם ארדס. זה כדורים טבעיים.
כן, זה מולטיוויטמינים, מולטיוויטמינים שמכילים לוטיאין ומכילים זיאקסנטין, שהם חומרים שאנחנו חושבים שמעכבים את ההתפתחות של ה-AMD.
כן, עכשיו, כתוב על הקופסה שאני לא צריך לקחת כדור אחד ביום, הרופא אמרה לי לקחת פעמיים ביום,
כן.
והרוקח אמר לי שזה לא מספיק פעמיים ביום. אז
תראה, מה שמספיק זה הזריקות, מה שחשוב וטוב זה הזריקות שאתה מקבל. הזריקות שאתה מקבל מונעות סגסוג של כלי דם לתוך המקולה. ולכן, אם תקבל שניים או תקבל שלוש, זה לא מהותי. זה לא הבדל שחשוב. הרוקח אמר שלוש פעמים ביום, כי אז תקנה יותר כדורים. אני קצת צוחק וקצת רציני. מספיק לקחת כדור או שניים ביום, זה מספיק, זה מכיל מספיק אבץ, מספיק זיאקסנטין, מספיק גלוטאין, מכיל את כל הוויטמינים שאנחנו מאמינים שהם קשורים לשיקום או לעזרה בעיכוב של ההתפתחות של המחלה. בכלל זה טוב לעיניים. אנחנו צריכים אבץ לעיניים, אנחנו צריכים לוטאין, אנחנו צריכים, כן.
עכשיו, אני לוקח מדללים בגלל דופק לא סדיר. עברתי
פרפור פרוזדורים ממבציה?
כן. עברתי כמה פעמים, פעמיים אבלציה.
אז אתה מקבל מדללים 5 מיליגרם פעמיים ביום.
כן, המדללים יכולים גם להזיק לדימום בית?
לא. לא, זה לא, זה, זה כלי דם מאוד עדינים שמסגסגים לתוך הכתם העיוור. זה לא דבר שיכול להזיק.
יש לי עוד שאלה בקשר לקטרת. האם אם צריך לעשות קטרת, מה עדיף לעשות בלייזר או בחיתוך?
אני מעדיף שתבחר את הרופא הטוב שאתה מחליט שהוא הרופא שיעשה לך את הניתוח, ובשיטה שהוא יחליט לעשות את הניתוח. מה שחשוב זה הרופא עם היד שלו ולא המכשיר שהוא משתמש בו.
כן, בקופת חולים ממליצים חיתוך. הרופא יכול לעשות גם וגם.
כן, אני הייתי אומר לך.
בחיתוך זה ללא תשלום כמובן, ובלייזר זה בית השני.
אתה יכול לעשות, אתה תבחר את הרופא, ואל תבחר את השיטה. אני חוזר ואומר. תבחר את הרופא שיעשה לך את זה, אתה יכול לעשות את זה בקופת חולים, הם עושים את זה מצוין, אין שום בעיה. ואני חוזר ואומר, זה תלוי ברופא, ולא תלוי במכשיר שהוא משתמש בו.
נאמר לי שהזריקות האלה מעכבות את התפשטות הדימום. זאת אומרת, כשאומרים מעכב, מה זה אומר? שזה בעתיד יתפשט בכל מצב?
לא, המחלה היא מחלה מתקדמת. המחלה של ניוון שרירים מקולרי, תלוי גיל, היא מחלה שהיא מתקדמת עם הגיל. עכשיו, היא לא מתקדמת, היא לא קופצת, זה לא שעוד חודשיים תרגיש הרבה יותר גרוע או תראה פחות טוב. ההתקדמות היא איטית. אבל היא מתקדמת, ולכן אנחנו מאמינים, ואנחנו יודעים, שהזרקה לתוך העין מונעת, עכשיו, מה היא מתקדמת? כי כלי הדם הקטנטנים, המיקרוסקופיים, שצומחים לתוך, לתוך המקולה, הם מפריעים לשדה הראייה. אם אני משתמש באבסטין, כן? אז או בלוסנסיס או בליריה או בכל הדברים האלה, הם מונעים את הסגסוג של כלי הדם. ואז אתה, זה כאילו מעכב את ההתפתחות של המחלה.
אוקיי.
בסדר?
תודה רבה לך, פרופסור.
ואני חוזר ואומר, אני חוזר ואומר, לגבי ניתוח, תבחר את הרופא, ובשיטה שהוא מנוסה, רופא שעשה, תראה, הניתוח הכי שכיח ברפואה, זה ניתוח קטרקט. ואם יש לך רופא שעשה 5,000 ניתוחי קטרקט, לא בלייזר, אני הייתי הולך אליו ומעדיף אותו על רופא שעשה 20 ניתוחי קטרקט עם לייזר.
כן, עכשיו הקטרקט אין לו השפעה על, על הניוון.
אין לו השפעה על הניוון, אבל הרופא כמובן יודע, ידע את זה, וכמובן אל תצפה שזה ישפר, זה ישפר לך את הראייה, כי אתה תראה יותר צלול, אתה תראה יותר ברור. אבל
זה...
יש לך AMD רק בעין אחד?
כן.
אוקיי, אז בעין השנייה אין שום בעיה.
אין שום.
כי לפעמים זאת מחלה דו-עינית, ולפעמים זאת מחלה חד-עינית. עכשיו, גם אולי נגיד לצופים שלנו, שמאחר ויש מרכיב גנטי, אם יש במשפחה למישהו ניוון שרירים מקולרי תלוי גיל, AMD, שישלחו את הילדים שלהם אחרי גיל 40 לעשות בדיקה. וכל אחד גם יכול לעשות בדיקה פשוטה. את הבדיקה הפשוטה אדם יכול לעשות אצלו בבית. אם אתם נכנסים לשירותים או אם אתם נכנסים לאמבטיה, יש לכם חרסינה. ובדרך כלל החרסינה היא מרובעים, מרובעים של 20 סנטימטר או 30 סנטימטר של העריכים שצמודים לקיר. כשאתם מסתכלים על העריכים שצמודים לקיר, הפסים של העריכים, השתי וערב של העריכים, הם ישרים בדרך כלל. אם אתם מסתכלים על הפסים של השתי וערב, בחרסינה שלכם, בשירותים, במטבח או בכל מקום אחר, ואתם רואים שבמקום שהם יהיו פסים ישרים, מקבילים ומקבילים אחד לשני, גם הרוחביים וגם המאונחים, אלא הם מעוגלים, כמו חצי סהר, אז זה מחשיד במחלה, ותיגשו לרופא. וללא כל קשר, רבותיי, ללא כל קשר, הגעתם לגיל 40, פעם בשנה תלכו לרופא עיניים, לעשות בדיקת עיניים, בדיקה של לחץ, בדיקה של ראייה, ובדיקה של קרקעית העין. פעם בשנה תלכו לרופא עיניים, פעם בשנה תלכו לרופא שיניים שיבדוק שאין לכם עששת או דלקת בחניכיים, דלקות בחניכיים קשורות למחלות בלב, אם אתם לא יודעים. זהו, אוקיי? זהו. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מספרי הטלפון שלנו 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. ועוד מעט, פינת המחקר על קצה המזלג. ועכשיו לפינת על קצה המזלג, חידושים.
ועכשיו מחקר אחד קטן על קצה המזלג.
כן, מדי תוכנית אני אתן לכם מחקר קטן, לפעמים מחקרים יותר חשובים או פחות חשובים, והפעם מחקר מאוד מעניין. אנחנו בקיץ נותנים לילדים שלנו לשתות ברד. מה זה ברד? ברד זה קרח מרוסק עם המון צבעי מאכל, עם המון סוכר, והילדים מאוד אוהבים את זה. אגב, לא רק ילדים, גם מבוגרים. מסתבר שבמחקר שנעשה באוניברסיטת קמברידג' על ידי חוקר בשם הלן גרושל, הוא גילה והוא מצא מקבץ של דברים שלא ידענו, שילדים מתחת לגיל 8, זה עלול להיות מסוכן להם. מצאו קלאסטר, מצאו קבוצה של ילדים במשך תקופה מסוימת שהגיעו במצב קשה מאוד לחדר מיון, הגיעו לטיפול נמרץ, שעה, שעה וחצי אחרי ששתו את הברד. ומסתבר שהסיבה לכך היא הגליצרול, שזה גליצרין, שנמצא בתוך הברד. עכשיו, מה התפקיד של הגליצרול? למה מכניסים גליצרול לתוך ברד? מכניסים אותו משתי סיבות. סיבה אחת, הוא מתוק. ואז אפשר לחסוך בסוכר, וכאילו זה יותר בריא, כי יש פחות סוכר, ויש גליצרול שהוא מתוק. אגב, זה סוג של הממתיקים האלכוהוליים, הממתיקים המלאכותיים שישנם כשעושים ממתיק מלאכותי, שהוא לא יהיה סוכר כדי שהוא לא ישמין, ומותר לחולי סוכרת, וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוסיפו גליצרול, והסיבה העיקרית שמוסיפים גליצרול, זה שהברד לא יהפוך מברד לגוש קרח. כלומר, זה מונע קרישה, זה מונע קפיאה של הברד. ואז מצאו בהתחלה אמרו שילדים עד גיל 4 אסור לתת ברד, שזה עלול להיות מסוכן, ואחרי שהגיע גם ילד בן 7 עם התסמונת שנקראת תסמונת הרעלת גליצרול, אני חוזר, תסמונת הרעלת גליצרול, אז נזהרו. כמובן זה דבר נדיר, זה לא דבר שהוא מאוד נפוץ, זה כמובן תלוי בגודל הילד, במשקל הילד, אבל אני לא הייתי נותן לילדים קטנים עד גיל 6-7 את הדברים המתוקים האלה, גם מבחינת חומרי הצבע, גם מבחינת חומרי הטעם, גם מבחינת הסוכר, ובעיקר מבחינת הגליצרול. וזאת תופעה שלא היינו מודעים אליה, אם היה מגיע ילד אחרי שאתה ברד במצב קשה, עם סוכר מאוד מאוד נמוך לחדר מיון, למרות שהוא אכל, שאתה את הדבר הזה, אז לא היינו מתייחסים לזה, או חלק גדול מהרופאים לא היו מתייחסים לזה, אבל שימו לב, ילדים מתחת לגיל 8, תנו להם קרטיב, תנו להם ארטיק, תנו להם נשיקה, תנו להם חיבוק, תנו להם משהו אחר, לא לתת להם דברים עם גליצרול. זהו, זאת הפינה המתוקה שלנו להיום, ובשבוע הבא, כל שבוע, יהיה לנו מחקר אחר. ואנחנו נעבור למאזין הבא. הלו?
הלו, שלום.
שלום, עם מי אני?
אתה מדבר עם מנשה?
שלום, מנשה.
פעם ראשונה ברדיו, אבל בסדר.
אין דבר, זאת לא תהיה אחרונה. רק בן כמה אתה מנשה?
74.
כן, אני איתך.
אוקיי, רק קטנה בקשר לבחור שדיבר לפני כן בקשר למליאה. היה לי את הבעיה הזו, ושתיתי פשוט אני שחר אין שאני אוכל, אני שותה כוס מים, או מספרים, וזה נכנס, והכל בסדר. אוקיי.
כן, אבל יש בעיות של בליעה שהן בעיות שבאמת...
לא יודע אם שאני את גלילית אמריקה, אבל זה מה שאני עושה בקשר לבליעה.
אוקיי.
ועוד נדעה קטנה בקשר לבחור שיש לו שחור בעיניים.
שחור בעיניים?
לא יודע, אתה יודע, שאתה מזיץ על זה, יש שם מין שחור כזה שזר יחד עם הראייה.
לא, זה משהו אחר, על זה לא דובר היום.
טוב, אז אני לא אזכיר את זה.
לי יש שחור בעיניים שאני פותח עיתון, לי יש שחור בעיניים שאני פותח טלוויזיה בחדשות.
לא, יצא לי שפעם אחת נפלתי לי עם המלח וכל השורים האלה עברו לי, אבל לא...
אוקיי, כלומר, אני לא מציע לאף אחד אבל ליפול לי עם המלח כטיפול בשחור בעיניים. אוקיי, מנסי.
אני רחוק מלהיות רופא, אבל זה מה שקרה. אוקיי, לעניין שלי, מה שקרה לי היום, התכופפתי לסדר את המכנסיים למטה של ירוקות, ופשוט היה לי סחרחורת מאוד רצינית שכל העולם צריך להסתובב מסביב. זה פעם ראשונה שזה קורה לי, ואני לא יודע אם עליי לטפל בזה, או פשוט לחכות עם זה ולראות מה יקרה.
תראה,
יותר מוחרב. אני אדם שדי בריא, ואני יכול לרוץ, אני יכול לקפוץ, אני יכול לעשות הרבה דברים. אני עובד עם ילדים שאני רץ אחריהם, אני רוצה מהרי, תופסת, פה ושם.
הכל טוב ויפה, אבל כשאתה מתכופף בבת אחת, יכול מאוד, יש משהו יכול מאוד להיות שהכיפוף למטה או שינוי תנוחה קיצוני שהוא גם קשור בכיפוף הגב וגב בהורדת הראש כלפי מטה יכול לגרום לכך שיש לנו, כלי דם שעוברים בתוך חוליות הצוואר העליונות. ולפעמים ישנה תופעה שבעיקר אצל אנשים עם שינויים ניווניים בעמוד השדרה הצווארי, ובגיל 74 יש לכולנו שינויים ניווניים בעמוד השדרה הצווארי, יש תופעה שיכולה, שנקראת אי-ספיקה ורטברו-בזילרית, אי-ספיקה של כלי הדם, כלומר לפעמים כלי הדם שעוברים בחוליות, מגיע בהם, להם פחות דם למוח, לחלק האחורי שבו נמצא חלק שיווי המשקל. זה יכול לחזור לך אם תתכופף בבת אחת, וזה יכול להיות...
יש לזה איזה טיפול?
לא עושים לזה שום דבר. וזה יכול... כן, אבל זה יכול לחזור לך אם אתה תתכופף עוד פעם. לכן הכיפוף צריך להיות בדרך כלל כיפוף מהברכיים והישבן ולא כיפוף מהראש. כלומר, אם אתה רוצה להתכופף, עדיף לכופף את הרגליים ולרדת למטה כאילו שאתה מתיישב ולעשות את הדברים, ולא לעמוד זקוף ורק להוריד את הראש. כי כשאתה עומד זקוף ומוריד את הראש, כל התנוחה של הצוואר משתנה, ולפעמים יש ירידה בזרימת דם לחלקים האחוריים של המוח.
אז אתה אומר לי במילים אחרות שאין צורך ללכת לטיפול.
אני אומר לך שאם זה חוזר, אז צריך ללכת לבדיקה ולאשרר את מה שאני אומר, אם זה חוזר. אבל הסיכוי שהוא יחזור, אני אומר לך, הוא גדול. משום שבאיזשהו מקום, כשאתה מוריד את הראש בבת אחת, ומנסה להרים משהו מהרצפה, אצל הרבה מאוד אנשים, בגילאים אפילו צעירים ממך, התנוחה של הורדת הראש בבת אחת וכיפוף כשהראש כלפי מטה, גורמת לסחרחורות. סחרחורות שנמשכות כמה שניות, ואתה מתיישר וזה מסתדר.
אין איזה תרגילים שאפשר לעשות?
יש הרבה פיזיותרפיה לשיווי משקל, וזה כדאי לבקש מקופת חולים הפנייה, זה נקרא פיזיותרפיה וסטיבולרית, ויש תרגילים לסובב את הראש. וסטיבולרית. עכשיו, ואז צריכים לעשות תרגילים, בדרך כלל אני מציע לאנשים בגיל 70 פלוס, או לפתוח את האינטרנט ולראות תרגילים לשיווי משקל. כי אחרי גיל 70, בעיות בשיווי משקל הן בעיות מאוד מאוד שכיחות, רובן הן בגלל בעיות בעמוד השדרה הצווארי, הרבה מאוד אנשים אחרי גיל 70, ולפעמים גם קצת קודם, כשקמים מהמיטה מהר מדי, יש להם לכמה שניות סחרחורות, ואלה תופעות מקובלות שאנחנו רואים אותם, אנחנו מכירים בהם, ואנחנו יודעים אותם. אבל אם זה חוזר לך, תיגש לנוירולוג, לבדיקה.
זה קורה לי רק שאני מתכופף, אני יכול לרוץ, אני יכול ללכת.
כן, זה לא משנה. אני גם לא הייתי מציע לך, אני גם לא מציע לאנשים בגיל 70 פלוס לעלות ולרדת מסולם כשהם לבד בבית, תמיד כדאי שיהיה עוד מישהו, אני גם מכיר אנשים צעירים שעלו על סולם ונפלו, אבל אם אתה עולה על סולם, נגיד להחליף מנורה, ומרים את הראש לאחור, אתה עולה על סולם ומרים את הראש לאחור כדי להסתכל לתקרה, אתה גם יכול לקבל סחרחורת וליפול. אז אני מציע לך לא לעלות על סולם, תקשיב אליי, זה לא צחוק. כי יש לך שינויים בעמוד השדרה, וזה בטוח לי, אני יודע את זה לאור גילך, למרות שבחיים לא ראיתי אותך. ברגע שקרה לך שאתה מסתובב, מוריד את הראש למטה, יש לך סחרחורת, יכול מאוד להיות שאם תרים את הראש לאחור, ותסתכל כאילו לתקרה, יכולה להיות גם סחרחורת. אם אתה עולה על סולם, להחליף נורה ומרים את הראש למעלה, ויש לך סחרחורת, הדרך מהסולם לרצפה היא מאוד מאוד מהירה.
טוב, הבנתי.
שמע, צריכים לקבל את הגיל ולדעת שיש מגבלות.
לא, אני לא מקבל את הגיל שלי, אני רוצה להיות צעיר, מה זה?
אתה רוצה להיות, שכולנו רוצים להיות צעירים, אבל האלטרנטיבה היא לשמור על עצמנו ולא להתעלל בעצמנו.
כן, זה נכון, נכון, אני
אצליק אותך. אוקיי, יקירי.
תודה רבה.
כל טוב. זהו רבותיי, אנחנו עושים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, 0552-103-103, למי שרוצה לעלות לשידור, פרסומות ואנחנו חוזרים. תשארו איתנו. עוד אחד מאיתנו. הלו,
כן,
אחרון אחרון חביב, כן.
מה שלומך?
בסדר גמור, ברוך השם, עם מי אני מדבר?
עם אביב, מאוד מאוד נהנה.
תודה אביב, תודה, יש לנו כמה דקות, אז בוא נעשה את זה קוויקי כמו שאומרים.
אני עושה את זה ממוקד. אז אני בן 39.
כן.
בשנה האחרונה אני סובל מבעיית אור בפנים, בהתחלה זה נראה כמו איזה סוג של אקנה, הדמומיות בפנים שהלכה והתרחבה, גם עם פצעים מוגלטים בחלק מהמקומות, בעיקר במצח.
עם קסקסת?
כן.
מסביב לאף?
לאף, ללחי הימינית, וגם
זה יכול להיות רוזציה, כן.
הטיפול בהתחלה היה שניתן ידי רופא אור היה יחסית שמרני, נוטיול, אחרי זה סינטומצים, ניסו גם משחות אנטי-פטריות.
כן, כי הפטריות, יש לפעמים פטריות שמשולבות, זה נקרא רוזציה.
לא עזר, בקצה הגעתי למיון, כשזה כבר ממש כיסה לי את כל הפנים, ושם קיבלתי טיפול אנטיביוטי לחודשיים עם דוקסילין.
זה הטיפול דרך אגב, כן, אבל
ומשם בעצם בחצי שנה האחרונה אני ממשיך לקחת את הכדורים האלה. אז א', רציתי ככה להבין ממך האם זה הטיפול המיטבי ואם אין איזה שם השלכות ארוכות טווח לטיפול כל כך ארוך באנטיביוטיקה, וב', האם זה משהו שאני אצטרך להתמודד איתו לעד, כי ברגע שאני מפסיק לקחת את הכדורים, מהר מאוד הדמומיות חוזרת, והפצעים חוזרים.
תשמע, זאת מחלה יחסית כרונית, אבל קשורה גם, זה עם קסקסת קצת, נכון? עדינה. ואין גבול חד בין הפריחה לבין האור, נכון?
נכון.
זה לא שיש כאילו קו ברור בין הפריחה לבין האור.
לא.
כן. אז תראה, יש כמה דברים, יש כמה משחות מקומיות שיכול מאוד להיות שאתה יכול לעשות הפסקה ולקבל משחה אחרת בינתיים, אבל זאת מחלה שמופיעה לעתים יותר בחורף, לפעמים אפשר להשתלט בה עם תזונה של הורדת שומנים, אבל לא נפטרים ממנה, ולפעמים צריכים, רופאי האור מכירים, זאת מחלה מאוד נפוצה, הנעימות הזאת מאוד לא נעימה וגם לא אסתטית, אבל עם טיפול אפשר להשתלט עליה. דוקסילין זאת התרופה ותרופות אחרות ממשפחת הציקלומצין, הציקלוציקלין.
ואין שם השלכות
לא, מחלה שבעיקרה היא אסתטית ולא לא מחלה סיסטמית, לא מחלה של הגוף אלא רק של האור, רק מחלה מקומית. אני מניח זאת רוזציה, כן.
הבנתי, והדוקסילין מבחינת מה שאתה יודע, שימוש ארוך טווח בו,
הוא מיועד לשימוש ארוך, הוא מיועד לשימוש ארוך. כן, יש מקרים שגם נותנים משחות, כאילו טיפול נגד אקנה, אבל זה הטיפול. אוקיי, אנחנו חייבים לסיים לצערי, זהו, תודה לך ותודה למאירה פרץ ואייל פרנק, לעדן בן ארי, לאליעזר בן יהודה, לסתיו קורנס, למיטל נברו ולכם המאזינים. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. להתראות, תודה שהייתם איתי, שבת שלום.